טוב, רבותיי, מה נשמע? אנחנו לומדים ספר שופטים, ואני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל אנחנו הגענו... כבודו, תשיג תנ"ך, תתאפס על עצמך. אנחנו בעצם... אנחנו בפרק ח', ברוך אתה, אדוני, מוכן שקוראים לו. פרק ח', פרק ח', פסוק כ"ב, ומשם נתקדם. סיימנו, אם אתם זוכרים, את גדעון, ראינו את המלחמות, עורב וזאב, זבח וצלמונה. מי שזוכר מצוין, מי שלא, הלא, זה כתוב על ספר הישר לערוץ מאיר. והיום אני רוצה, יש לנו כאן היום סוגיה מאוד מאוד מעניינת לפנינו. פרק ח' פסוק ב', ויאמרו איש ישראל, בעקבות ההצלחה הגדולה של גדעון, ויאמרו איש ישראל אל גדעון, משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן בנך, גם בן בניך, כי הושעתנו מיד מדיין. ויאמר אליהם גדעון, לא ימשול אני בכם, ולא ימשול בני בכם, אדוני ימשול בכם. ויאמר אליהם גדעון, אשאלה מכם שאלה, ותנו לי איש נזם שללו, כי נזמי זהב להם, כי ישמעאלים הם. ויאמרו נתון ניתן, ויפרסו את השמלה, וישליחו שם איש נזם שללו. ויהי משקל נזמי הזהב אשר שאל 1,700 זהב, לבד מן הסערונים והנטיפות ובגדי הארגמן, שאל מלכי מדיין ולבד מן הענקות אשר בצווארי גמליהם. ויעש אותו גדעון לאפוד, ויצג אותו בעירו, בעופרה, ויזנו כל ישראל אחריו שם, ויהי לגדעון ולביתו למוקש. ויקנה מדיין לפני בני ישראל ולאספו לשאת ראשם, ותשקוט הארץ 40 שנה בימי גדעון. זה חשוב מאוד הפסוק הזה, ואחר כך אנחנו נראה למה. וילך ירובעל בן יואש וישב בביתו, ולגדעון היו 70 בנים יוצאי ירחו, כי נשים רבות היו לו, ופילגשו אשר בשכם, ילדה לו גם היא בן, וישם את שמו אבי מלך. ויעמוד גדעון בן יואש בשיבה טובה, ויקבר בקבר יואש אביו בעופרה אבי העזרי. ויהי כאשר מת גדעון, וישובו בני ישראל ויזנו אחרי הבעלים, וישימו להם בעל ברית לאלוהים, ולא זכו בני ישראל את אדוני אלוהים המציל אותם מיד כל אויביהם מסביב, ולא עשו חסד עם בית ירובעל גדעון ככל הטובה אשר עשה עם ישראל. בואו נקרא עוד טיפה מפרק ת'. וילך אבימלך בן ירובעל שכמה אל אחי אמו, וידבר אליהם ואל כל משפחת בית אבי אמו לאמור. דברו נא באוזני כל בעלי שכם, מה טוב לכם? המשול בכם 70 איש כל בני ירובעל, אם משול בכם איש אחד, וזכרתם כי עצמכם ובשרכם אני. וידברו אחי אמו עליו באוזני כל בעלי שכם את כל הדברים האלה, וית ליבם אחרי אבימלך, כי אמרו אחינו. ויתנו לו 70 כסף מבית בעל ברית, ויזכור בהם אבימלך אנשים ריקים ופוחזים, וילכו אחריו. ויבוא בית אביו אופרתה, ויהרוג את אחיו בני ירובעל 70 איש על אבן אחת, ויוותר יותם בן ירובעל הקטון כי נחבא, ותכף נעסוק גם טיפה במושל יותם. רבותיי, הפער פה הוא בעצם פער בלתי נסבל כמעט, בין הישועה שהגיע בעקבות גדעון, ישועה גדולה, גדעון הושיע את ישראל, לבין התוצאה האיומה ונוראה שבו כל זרעו של גדעון מושמד על ידי אחד מבניו. הפער כאן הוא פער בלתי נתפס. ואז צריך לשאול, למה זה קרה? אז אפשר להגיד, זה קרה כי אבימלך הוא הרשע וחטף את הממלכה וכן על זה הדרך, וזה המצב. אבל ברור לי שהתנ"ך מספר לנו כאן סיפור נוסף מדהים בחשיבותו, ובואו ננסה רגע להבין איך הוא עובד. טוב. היה ידוע שלפני שתקום המלכות הקבועה, זוהי מלכות בית דוד מיהודה, תעמוד מלכות זמנית מבניה של רחל. פרצוף רחל בקבלה. קודם כל צריך לבנות את הכלים, אחרי זה לתוכם את האורות. יוסף הוא מומחה בבניית הכלים, בבניית המסגרות, בארגון המסגרות וכו'. אז קודם כל תעמוד מלכות מבניה של רחל, היא תבנה את המסגרות הלאומיות, תבנה את התשתית וכו', ועל גבי הדבר הזה יבוא משיח בן דוד, ויצוק את התוכן ואת הערך וכו'. מי שרוצה להקביל את זה לתנועה הציונית של היום, אז זה בעצם האירוע. התנועה הציונית אומרת, אנחנו קודם כל נקים מדינה. נביא את היהודים לארץ ישראל, חלק אפילו אמרו, לא לארץ ישראל, אבל מהר מאוד התאפסו, נביא את היהודים לארץ ישראל, נקים פה מדינה, התיישבות, צבא, ביטחון וכו'. איך תראה המדינה הזאת? מה תהיה מהותה, מה יהיה העניין שלה, אז חלק מאבות הציונות ניסו לעסוק בזה, כמו אחד העם, בסוף אמרו, עזבו, אנחנו לא נצא, לא נצא מזה. קודם כל נקים מדינה, אחרי זה נריב. אחרי זה נבין איך היא תראה. יש דברים שאנחנו מסכימים, ארץ ישראל, עם ישראל, ירושלים בירת ישראל, יהודים צריכים מדינה משל עצמה, יאללה, נתחיל מזה, אחר כך. הקומה הבאה יבוא משיח בן דוד, ותבוא קומת החינוך וקומת המהות וכן. אז גם פה, אם אני שואל אתכם ואני שואל אתכם, מבין בניה של רחל, ממי לדעתכם, מאיזה ענף אמורה לעמוד המלוכה הראשונית הזו? יוסף. מי אמר יוסף? יוסף. זה מתקבל. יוסף, זה מבין יוסף ובנימין. ודאי יוסף. הוא כבר הוכיח את עצמו בתור מנהיג. גם יהושע מאפרים. אז זה מתאים. מבין בנה, אני רוצה להגיד לכם את פירוש רבנו הנציב, בסדר? כמה קודש קודשים רבנו הנציב. הרי כבר היה לנו מנהיג מבני יוסף, שזה יהושע בן נון, אפרים. אבל יהושע הוא, כמעט אפשר להגיד, אנטי מנהיג. כלומר, אין לו את כל התכונות של המנהיגות, יש לו תכונה אחת, מה? הוא תלמיד נאמן של משה רבנו. ולכן הוא נבחר, כי צריך להמשיך את משה, משה לא יכול להיכנס לארץ ישראל, דיברנו על זה, שלמדנו ספר יהושע, איך נמשיך את משה? נבחר את התלמיד הכי נאמן שלו, שימשיך את משה רבנו. רבנו הנציב אומר, שכשיעקב מברך את בניו של יוסף, הוא הרי מסכל את ידיו, נכון? הוא עושה ככה. אז שואל הנציב, שואלים את זה כולם, אם אתה רוצה לשים את, לברך את אפרים על יד ימין, אז תזיז את הנערים. יעקב מביא לך את אפרים ליד שמאל, ואת מנשה ליד ימין. תגיד, אפרים, בוא אתה לפה, מנשה אתה בוא לפה, ותברך אותם ככה. אפרים ביד ימין. למה לעשות ככה? לא, מה, לא ייפגעו יותר את זה. אומר רבי יוסף חיים, אומר לך רבנו הנציב, דברי אלוקים חיים. הוא אומר, יעקב רצה שאפרים יהיה יד ימין על ראשו, אבל ברך שמאל מולו, ומנשה יהיה יד שמאל על ראשו, אבל ברך ימין מולו. כי הוא אומר, אפרים, מבחינת הלימוד תורה וזה, הוא יהיה מוכשר ממנשה. אבל מנשה, מבחינת הברכיים, כלומר, הכוחות המעשיים, הוא יהיה מוכשר מאפרים, ולכן הוא רוצה להשאיר את מנשה כנגד ברך ימין.
אבל תמיד יצא, לאורך כל התורה והתנ"ך, שאפרים
מנשה. זה ברור? אז אם אני אומר לכם עכשיו, אוקיי, מי הוא המועמד המובחר ביותר מבניה של רחל, דרך יוסף ממנשה, להתחיל את המלכות הראשונה הזאת? מי, תגידו, מי? לא מנשה, מנשה כבר מפטר. מי? מי? יהושע מאפרים. מה קורה לכם? היום אתם לא מבינים בזה. מה? מי? זו שאלה הייתה אמורה להיות רטורית, כאילו, אבל אני רואה שאתם לא מבינים.
מה השאלה?
אני חוזר על השאלה. אם אנחנו אומרים שהמלכות הראשונה לפני מלכות בית דוד, זאת מלכות מבית יוסף, מזרעו של יוסף, נכון? אז שאול מאיפה הוא? מבנימין. זה בדיוק מה שאני אומר, לא. כלומר, לא הגיוני שזה יהיה מישהו מבנימין. הרי אמרנו שזה הגיוני שזה יהיה מישהו מיוסף. ומבין יוסף מי? אפרים או מנשה? אמרנו שאפרים הוא טוב אם אתה רוצה להמשיך את משה רבנו. אבל אם אתה רוצה לבנות מערכות כמו יוסף, אז מי? מנשה. יפה. מי הוא משבט מנשה שאתם מכירים? זה הבאג, זה אתם לא מבינים. מי משבט מנשה? תת לכם רמז? מה? גדעון, מזל טוב. הכל פשוט, ברוב שזה פשוט אף אחד לא יודע. אז גם לא להבין את השאלה זה גם בעיה. גדעון הוא, רבותיי, גדעון הוא, אני מזכיר לכם, גדעון, אני מזכיר לכם מאיפה גדעון, הוא אמנם גר באופרה, באופרה זה נראה לנו כנחלת בנימין, אבל אומר אליו, ויאמר אליו, בי אדוני במה הושיע את ישראל, הנה על פי הדל במנשה, ואנוכי הצעיר בבית אבי. כלומר, גדעון הוא משבט מנשה, נכון? גם בהמשך זה מופיע. תגיד לי, איזה אורך המסלול אתה מדבר שאנחנו עכשיו בתחילת המסלול?
אני אתחיל איתך מהתחלה, בבקשה. הברכות של אפרים ומנשה. יש שמחה כאפרים וכמנשה. שברך את השבטים אותו דבר. אחר כך בדגלים, אפרים לפני מנשה.
נכון. אז מה, אז אתה מקשה עליי או מחזק אותי? אני לא צריך להבין. אז עכשיו אני מסביר את השאלה עוד פעם, כדי שכולם יבינו, תודה. אני מסביר את השאלה, אז הסברנו שאפרים קודם למנשה, בגלל שלאפרים יש תכונות רוחניות נעלות ממנשה, וזה יהושע בן יחזקאל הדרך. אבל מנשה, כך אומר הנציב, יש לו תכונות ארגוניות, אם תרצו, מעשיות גדולות משל אפרים. אז עכשיו, אם אנחנו אומרים שאמורה להיות מלכות מבניה של רחל, וההגיוני שזה יצא דרך יוסף, ודרך יוסף, זה הגיוני שזה מנשה. אז המועמד הברור ביותר, הטבעי ביותר, זה גדעון. עכשיו, אחת האינדיקציות הכי הכי מובהקות למלך, מה ההבדל בין מלך לבין שופט? שופט אף אחד לא מינה. שופט, הקדוש ברוך הוא מינה אותו. צולחת עליו רוח השם, והוא אומר, אני אלך ויושיע אתכם. מלך חייב שהעם ירצה אותו. שהעם יבקש אותו. חוץ מהמשיכה מלמעלה, הוא גם צריך שהעם ירצה אותו. זה גם דוד שנמשך על ידי שמואל, לא היה מלך עד שכל העם לא בא ואמר לו, בוא תמלוך עלינו, גם תמול, גם שלשום, גם זה, אתה היית מוציא והמביא, ועכשיו, נכון? זה כאילו, זה האירוע. הנה זה מגיע. העם מגיעים לגדעון, הם לא מזכירים את המילה מלוכה, כי באמת זה לא לגמרי מלוכה, זה לא המלוכה האחרונה. אבל הם אומרים לו, מה המאפיין של מלוכה? מאפיין של מלוכה זה, דבר אחד, רצון העם מלמטה, ודבר שני, מלוכה בשונה משופט, מלוכה עוברת בירושה. הבן, כאילו המלך, מוריש את זה לבנו, יש כאן איזו יציבות. ויאמרו איש ישראל אל גדעון, משול בנו, גם אתה, גם בנך, גם בן בנך, כהושעתנו מיד מדיין. בוא תהיה מלך, קוראים לזה מושל. בסדר? אבל, אתם יודעים, המלוכה והממשלה, הממשלה זה, אתה, זה, 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 זה דבר קרוב למלוכה. אתה, מלך נמלך, מושל, מושל משלים, מחבר, בוא תהיה. עכשיו בוא נעשה לדמיין מה היה קורה אם זה היה קורה. גדעון אומר, בסדר, אני מוכן. מצוין, אני מוכן. אנחנו מבינים שגדעון חי הרבה מאוד שנים. 40 שנה שקט שכתוב אצל גדעון היו בחייו. בדרך כלל אצל שופט כתוב, ותשקוט הארץ 40 שנה, הכוונה אחרי שהוא מת. כאן כתוב, ותשקוט הארץ 40 שנה בימי גדעון. כלומר, אם הוא היה מקבל על עצמו את המלוכה, היה לנו כאן מלך לפחות ל-40 שנה, שהוא נמצא, משמע שהוא גם חי יותר. וימות גדעון בן יואש בסיבה טובה, ויקבר בקבר יואש אבי באופרה. כלומר, אם נגיד הוא היה, גדעון היה, לא יודע, משמע שנגיד היה בן 20, כי הוא עשה את כל הקרבות. עוד 40 שנה היה שקט בימיו, זה גיל 60, אבל כתוב שבאת בסיבה טובה, זה כנראה, קיצור, היה מוליך אותנו תקופה ארוכה מאוד, היה לו המון המון זמן לבנות את כל התשתיות. עכשיו, מעבר לדבר הזה, אנחנו יודעים שלגדעון יש לו לפחות בן אחד מוצלח. איך קוראים לו לבן המוצלח של גדעון? אחד, 30, אחד, פחות מוצלח. מי זה? יותם. שייתן לנו את משל יותם. יותם זה שם של צדיק. נכון, תמים, שלם עם השם. אז נגיד... כן. תחבא. אז נגיד שיותם היה ממשיך את גדעון אביו, ואחרי זה דור שלישי. היה יכול להיות כאן מצב של 150 שנה, אולי יותר, של מלכות, מנהיגות, בדרך השם. והדבר הזה היה מכין את כל התשתיות למלכות מבית דוד שמגיע. כלומר, כשאנחנו קוראים בספר שמואל על כך שהמלכות מבניה של רחל עומדת משבט בנימין לשאול, זה קושייה, איך זה קרה? מה פתאום? מאיפה הגיע בנימין בכלל? בנימין הוא לא חלק מהזה, היה צריך להגיע... אבל מכיוון שהאירוע הזה נכשל, ולמה הוא נכשל? הוא נכשל כי גדעון סרב. וזו הייתה טעות, כי מה שמתברר, זה שאם האדם הראוי מסרב לקחת את המשימה והשליחות שהזמינו לו, כן, מסרב לקחת אותה, מי שעולה זה מישהו מאוד לא ראוי. כלומר, בגלל שגדעון לא לקח את המשימה על כתפיו, אז אנשים בעלי מוטיבציות מהסוג הכי הכי נמוך, אבימלך שהוא בן פילגש, הוא משכם, אבל הוא אומר, אבי מלך, אני... אבא שלי לא רצה להיות מלך, אני אהיה מלך. אתם יודעים, מי הוא המנהיג הלא ראוי? מי שחושב שהוא... מי שבטוח שהוא המנהיג הראוי, הוא המנהיג הלא ראוי. מנהיג, טוב, זה אחד שבטוח שהוא לא ראוי. ולמה, מבקשים ממנו וכל זה, טוב, אני מקבל על עצמי, אבל... אז אבי מלך אומר, אין מי יותר ראוי ממני, אני הכי ראוי, והוא הולך, וכיוון שהוא ראוי, מי מאיים עליו, מי מסכן אותו, כל האחים שלו, אז הוא הורג את כולם. איך קרה הדבר הזה שגדעון שעשה ישועה גדולה לעם ישראל, זה מה שקרה לו. התשובה, התנ"ך אומר אותה. גדעון סרב לקחת את המלוכה, להקים את המלכות הזמנית. עכשיו, מה הוא כן עשה? מה הוא כן רצה לעשות? הוא רצה, כזה נראה שהוא רצה להתחפש לכהן, כאילו. הוא לקח נזם, הקים אפוד, הקים איזה מין מרכז דתי. כאילו אומר, אני לא רוצה להיות מלך, אני רוצה להיות איזה איש רוח, איש דת כזה. יא חביבי, זה לא הכישרון שלך. זה לא השליחות שלך. זה לא המטרה. אבל אתה יכול להיות מלך, להניג, יש פה כהנים, נביא כהן, נביא כהן, משבט לוי, אתה לא תהיה כהן. המשפט הוא יפה. ויאמר עליהם גדעון, לא ימשול אני בכם, ולא ימשול בני בכם, אדוני ימשול בכם, כל הכבוד. אבל בסוף זה לא היה, בסוף מה קרה? מי משל בהם? אבימלך משל בהם. אז במקום שיהיה כאן פוטנציאל אדיר של מלכות בניה של רחל, מי יוסף, מי מנשה, בניית התשתיות, והיינו חוסכים את כל הבלגן שבהמשך, ואת פילגש בגבעה, ואת כל הטראומות שזה, ואת תפילת שאול בהר הגלבוע, הייתה כאן מלכות יציבה שאתה מעבירה את, את המושכות למשיח בן דוד, גדעון מסרב, והתוצאה של הסירוב, והוא הולך למקום שזה לא האזור שלו, והתוצאה של הסירוב הזה היא שתיים. מה שגדעון רצה להיות, סוג של איזה כהן דת, לא הצליח, כי מה קרה לכולם? מה עשו לאפוד הזה שהוא עשה? הפכו אותו לעבודה זרה, כתוב, ויזנו כל ישראל אחרי שם, ויהי לגדעון ולביתו למוקש. ומה שהוא לא רצה לעשות, מי השתלט על זה? אבימלך, שהוא בן שלו, והוא הרג את כולם, הרג את כל האחים. זה דבר דרמטי, יש פה פספוס עצום. גדעון עשה מלחמה גדולה, זכה לישועה. נדמה לי שהוא השופט היחיד, היחיד שזכה להתגלות מלאך אלוקים. שמשון לא היה לו מלאך, שמשון המלאך נגלה להורים שלו, אבל השופט היחיד שמלאך דיבר איתו, ונגלה, נכון? נדמה לי שזה היחיד, לא היה עוד שופט כזה. הצליח בקרבות גדולים מאוד, עיקה את זבח וצלמונה, עורב וזה, ואמרו לו, יאללה, תהיה אתה המלך, תבנה, בוא נתחיל את האירוע של המלוכה. סרב. ענבה פסולה. ענבה פסולה. ועכשיו בוא נראה מה קורה. כן. מה? הוא אומר, למרות שאני מרגיש שאני לא ראוי, כיוון שאתם מבקשים, אתם באתם אליי, אני, בואו נעשה את זה, נלך על זה. זה החוויה. אבל הוא סרב באמת. זה כמו, אתה יודע, זה כמו הבדיחה, שאחד שהחזן, הגבאי מבקש שנלך תהיה חזן. אז הוא אומר, לא, אני לא ראוי. בכל אופן, אני מבקש לך, הכוונה הציבור מבקש לך. אם הוא אומר, יד כן, זה לא יפה. אבל אם הוא סרב פעם אחת, ופעם שנייה לגשת. בסדר? ככה ההלכה אומרת, שמותר סרב פעם אחת, אסור סרב פעמיים. לגבאי זה בעצם שליח הציבור. וכאן אנחנו רואים את התוצאה היום. עכשיו תראו, הדבר הזה בא לידי ביטוי נפלא בעיניי במשל יותם. כולם מכירים את משל יותם. ואנחנו תכף נכיר אותו בעצמנו ונלמד אותו. וכולם ברור שמשל יותם, יש לו כיוון אחד ברור. לדעתי, אנחנו מפספסים פה מסר מרכזי נוסף במשל יותם. תראו, בואו נקרא את הפסוקים עוד. ויאספו כל בעלי שכם וכל בית מילו, וילכו וימליכו את אבימלך למלך עם אלון מוצב אשר בשכם. האלון הזה בשכם, לפעמים הוא נקרא אלון, לפעמים הוא נקרא אלה, שמה... לא, זה אלון בבית אל. כן, אני מדבר איתך על אלון אחר, בסוף ספר יהושע. ויאמרו העם אל יהושע, את אדוני אלוהינו נעבוד ובקולו נשמע. ויכרות יהושע ברית לעם היום, ביום ההוא, וישם לו חוק ומשפט בשכם. ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת אלוהים, ויקח אבן גדולה ויקימה שם, תחת האלה, אלה ואלון, אשר במקדש אדוני. כלומר, היה שם איזה מקדש, ויאמר יהושע על כל המקדש אדוני, הכוונה כנראה המזבח שהיה על הר עיבל. הנה האבן הזאת תהיה לנו בנו לידה, כי שמע את כל אמרי אדוני שדיבר עמנו וכו'. בקיצור, תחת האלון בשכם, העם קרת ברית עם יהושע ללכת בדרך השם. תחת אותו אלון מתכנסים חבורת קרימינלים, בוגדים, חסרי הכרת הטוב, שהשתתפו ברצח יחד עם אבימלך של כל האחים שלו, וממליכים עליהם את אבימלך, באותו מקום. ויגידו ליותם, וילך ויעמוד בראש הר גריזים. וואי וואי. כן? ראש הר גריזים, זה ממש מחזיר אותנו חזרה לברית. ויסע קולו ויקרא, ויאמר להם, שימו אליי בעלי שכם, וישמע עליכם אלוהים. ואז הוא מספר סיפור, בואו נראה. הלוך הלכו העצים למשוח עליהם מלך, ויאמרו לזית, מולכה עלינו. ויאמר להם, הזית, החדלתי את דשני אשר בי יכבדו אלוהים ואנשים, והלכתי לנוע על העצים. ואמרו העצים לתאנה, לכי את מולכי עלינו. ותאמר להם התאנה, החדלתי את מותקי ואת תנובתי הטובה, והלכתי לנוע על העצים. ואמרו העצים אל הגפן, לכי את מולכי עלינו. ותאמר להם הגפן, החדלתי את תירושי, המשמח אלוהים ואנשים, והלכתי לנוע על העצים. ואמרו כל העצים אל האטד, לך אתה מלוך עלינו. ויאמר האטד אל העצים, אם באמת אתם מושכים אותי למלך עליכם, בואו חסו בצילי. ואם אין, תצא אש מן האטד ותאכל את ארזי הלבנון. ואתה, אם באמת ובתמים עשיתם ותמליכו את אבי מלך, עכשיו חידה. חידה. איפה מופיע הביטוי באמת ובתמים? בתנ"ך. עד שאני מוצא את זה, יש לכם זמן להגיד, לענות לי. איפה מופיע? שוב פעם בספר יהושע, בפסוק, בפרק כ"ד, פסוק י"ד, שיהושע קוראת איתם ברית. איפה הברית? ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה. אז כתוב, ועתה יראו את אדוני ויעבדו אותו בתמים ובאמת, והסירו את האלוהים אשר עבדו אבותיכם. כלומר, אותם, כל מה מחזיר אותם, מחזיר אותנו כאן למעמד הברית. נשבעתם, אתם, כל עם ישראל נשבע בשכם לעבוד השם יתברך באמת ובתמים. זה אמת? זה תמימות? זה שאתם ממליכים עליכם את אבימלך, שהוא כולו רמאות וכולו ככה, שהוא רצק את האחים שלו? אז אם באמת ובתמים אתם עשיתם, ותמליכו את אבימלך, ועם טובה עשיתם עם ירובל ועם ביתו, ואומר כאן יותם, דבר טוב לא יכול לצאת. אני חייב להגיד לכם שאני מזדהה עם זה בכל ליבי, שלא יכול לצאת דבר טוב מתהליך גרוע. זה לא, וזה נקרא מצווה הבאה בעבירה. לא יכול. דבר טוב הוא גם הדרך שלו היא טובה. ודבר טוב לא יכול, אם אבימלך מלך, וכדי למלוך, יכול להיות שאבימלך הוא מאוד מוכשר, והוא מאוד זה, אבל כדי למלוך, הוא רצח את האחים שלו, טוב לא יצא מזה. אם אדם כדי למלוך, הוא פגם במידה היסודית של הכרת הטוב, אז טוב לא יצא מזה. טוב הולך עם טוב. וההצדקה הזאת, טוב, אני עושה טוב, בשביל לעשות טוב אני אעשה בדרך רע, היא לא עוברת את המבחן של התנך. ולכן אומר יותם, ואתה, אם באמת טובתם עשיתם ואתם ללכות אבימלך, ואם טובה עשיתם עם ירובעל ועם ביתו, ואם כגימו לידיו עשיתם לו, אשר נלחם אבי עליכם וישלח את נפשו מנגד ויצל אתכם מיד מדיין, ואתם קמתם על בית אבי היום ותהרגו את בניו 70 איש על אבן אחת, ותמליכו את אבימלך בן אמתו על בעלי שכם, כי אחיכם הוא. ואם באמת ובתמים עשיתם עם ירובעל ועם ביתו היום הזה, שמחו באבימלך וישמח גם הוא בכם. ואם אין, תצא אש מאבימלך ותאכל את בעלי שכם ואת בית מילו, ותצא אש מבית בעלי שכם ובית מילו, ותאכל את אבימלך, וינס יותם ויברח וילך בערה, וישב שם מפני אבימלך אחי. טוב, אז אנחנו קוראים את המשל הזה ואומרים, נו, עיקר המשל, וזה ודאי נכון, זה ביחס לאבימלך. מה הכוונה? הכוונה היא מאוד פשוטה, תראה. יש אין ספור דוגמאות פוליטיות להראות כמה הדבר הזה נכון, בסדר? קראת את הברית פוליטית עם מישהו. בסדר? בשלב מסוים, אתה אומר, מישהו הזה, אני לא זה, אני חותך את הברית איתו, ואני הולך עם מישהו אחר. זורק אותו לכלבים. בסדר? ומישהו אחר מבטיח לך, זה שלטון וכל זה. מה קרה ברגע הזה? ברגע הזה גזרת על עצמך שיזרקו אותך. אתה תהיה הבא בתור. כי אם אתה עשית את זה למישהו אחר, אז אין סיבה שלא יעשו את זה לך. זה הכל. אם אתה הכרזת על עצמך כאדם שלא ניתן לסמוך על המילה שלו, ואתה מפר הבטחות, ואתה זה, אז ההוא שקראת את חברית היום, יגיד, אוקיי, ברגע שזה לא יהיה לי נוח, אני אזרוק אותו. למה? כי הוא עשה את זה בעצמו לאחרים. למה שאני לא אעשה את זה לעצמו? אז אומר ככה, מכיוון שאתם קראתם ברית עם אבימלך, וכל הברית שלכם עם אבימלך, היא נשענת על מה? על כך שאבימלך, אתם ואבימלך ביחד, בגדתם במה? בגדעון, ואין לכם הכרת טוב וכו'. תדעו לכם, שזה רק עניין של זמן, עד שאתם ביניכם תתחילו לבגוד אחד בשני, ולהרוג אחד את השני וכו'. זה רק עניין של זמן. זה חוק טבע, אי אפשר להתנגד לזה. בסדר? בוגדנות מזמינה בוגדנות. אתה בגעת במישהו אחר, זה משנה באבות, נכון? על דעתה תתפוך וסוף מטיפה איך יתופון. אתה בגעת במישהו אחר וקראת ברית איתו, היום מחר הוא יבגוד בך, וכאילו זה גזירת גורל כזאת, אין מה לעשות. זה המסלול. אז זה מה שהוא אומר להם כאן. כלומר, תדעו לכם, אם אבימלך, אתם צפויים, אתם תבגדו בו, הוא יבגוד. למרות שאתם עכשיו נראים מאוד מאוד מאוחדים, מאוד 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 ביחד, מאוד פה, מאוד שם, זה עניין של זמן עד שהעסק הזה יתפרק לכם בין הידיים. אבל, אנחנו נראה את זה, אבל אנחנו מפספסים את החלק הראשון של המשל. מה החלק הראשון? באים העצים אל הזית, אל התאנה ואל התירוש ואל הגפן ואומרים, בואי תהי מלך. תמלכי עלינו. ומסרבים. למה? אני אגיד לכם למה. כן, אומרים לאחד, בוא תהיה, לא יודע מה, תהיה ראש עיר, או תהיה חבר כנסת, או תהיה... מה אני צריך את זה? מה אני צריך? אני טוב לי, אני פה, זה, מה אני צריך שאנשים יתחילו להיות מרוצים ממני? חדלתי את דושני, יש לי כבוד עכשיו, אני מכובד, כולם מכבדים אותי, אני אתחיל להיות איש ציבור, ההוא לא יהיה מרוצה, ההוא לא יהיה מרוצה, ההוא ידבר עליי, אני לא רוצה. כל אחד יש לו תירוץ. ככה נראית חברה בהתפרקות. ככה, כי מה קורה? ברגע שאנשים טובים לא הולכים למערכות הציבוריות, אז מי הולך לשם? אנשים שמעניין אותם, כוח, כבוד וכסף. עכשיו, אתה רוצה שאנשים שיהיו במערכות הציבוריות יהיו אנשים הכי טובים. נגיד, כמו בצבא, אתה אומר, מי אני רוצה שישאר בצבא? מי אני רוצה שיהיו הקצינים? עכשיו, זה מלחמה, את מלחמה, אתה אומר, זה אנשים הכי טובים. הם מובילים בשדה הקרב, אני לא יכול להתפשר על האנשים האלו. אבל אם האנשים הכי טובים יגידו, למה אני צריך לצבא, מה אני צריך להתאמץ וזה, ויחקרו אותי כל הזמן, וזה, אז אני לא רוצה, יאללה, אז אני אלך לעשות לביתי כסף וכזה מקור. אז בכל מקרה צריך, אז מי יהיו הקצינים? הקצינים יהיו כאלו שאומרים, אנחנו כאן כי אנחנו רוצים את הווסח של המדים, ואת הזה וכל זה, אבל לא אנשים הכי טובים. זה נכון בצבא, וזה נכון ודאי וודאי במערכות הציבוריות. עכשיו, המערכת הציבורית היא באמת מערכת מאתגרת, כי יש עליך ביקורת, כי יש עליך זה, ותמיד יש תלונות, ואז אנשים טובים אומרים, אז מה אני צריך את הדבר הזה? אני לא אלך. אבל זה התוצאה. אתה יכול לראות מדינות שמתפרקות, זה מדינות שהמערכות הציבוריות שלהן רקובות, ועולים שם לכל מיני תפקידים בעלי משמעות, אנשים שהם לא האנשים הכי טובים, או גם לא האנשים כמעט הכי טובים וגם לא זה, ואז הכל מתפרק. זה גם ביקורת, יותם גם מעביר ביקורת על עצמו, או על אבא שלו, שאמר, אני לא רוצה להתלכלך. יש, אתם יודעים, יש מדרש נפלא, שלמדנו אותו פעם בעבר, שהמדרש מתחיל, כי העושר יאבד חכם ויובד את לב מתנה. כי העסק, כך כתוב, לא, זה העושר. כי העסק יאבד חכם ויובד את לב מתנה. אז אומר המדרש, פסוק במשלי, העסק שהחכם מתעסק בצורכי ציבור, משכח אותו מן התורה. ואז הגמרא שם אומרת, אמר רבי יהודה, לי 60 הלכות למדתי מרבי אליעזר בחרישת הקבר, וכיוון שהתחלתי לעסוק בצורכי ציבור, שכחתי את כולם. מה בא המדרש להגיד? אל תעסוק בצורכי ציבור? לא. אני שואל אתכם, תגידו לי, אתם מה יותר חשוב? לעסוק בצורכי ציבור, הכוונה, לך תהיה רב קהילה, מחנך, לא משנה. או לשבת בבית המדרש וללמוד הלכות בחרישת הקבר. חרישת הקבר, הכוונה, מה קורה כשמחרישה עוברת על קבר, והיא שוברת את העצמות ומפזרת אותם, עצם מתמת רק בסעורה. אז שם כל מיני הלכות מסובכות, כמה גודל השדה החרוש, כדי שאני אוכל להגיד שכבר העצמות שהמחרישה גררה, הן כבר פחות מסעורה, ואני יכול לעבור בשדה ולא להתאמש. זה דבר חשוב. זה דבר חשוב. כן, זה דבר חשוב. אבל מה יותר חשוב? אז זה ברור שכשאדם מתעסק בדברים קרדינליים, בצורכי ציבור, בניחום אבלים, ובביקור חולים, שלום וברכה. בניחום אבלים, ובביקור חולים, ובכל הדברים הזה, וללמד ילדים תורה, ולעשות שלום בית, יש לו פחות זמן ללמוד, נכון? יש לו הרבה פחות זמן ללמוד, אני מסתכל, כן, עוד פעם, אני קצת, אני רב קהילה, ועוד כמה דברים, היום אני מסתכל על כל מיני מחברות שהיו לי, שיש לי, ברוך השם שסיכמתי, כשלמדתי בכולל, בעיר דוד, אצל רבי משטרנברג שליטה, אתה יושב, מה עושה אברך? לומד תורה, זה הדבר הכי שאתה עושה. אז במשך שבוע שלם על אותה סוגיה, אתה מצליח בסוף, סכם אותה כמו שצריך, אני מסתכל, וואו, איזה יופי, איפה היה לי זמן, איך סיכמתי כל כך הרבה, איך כל... היום אני, כנראה, לא היה לי את הזמן לשבת על סוגיה אחת בגמרא שבוע שלם, כמו שהיה אז. קודם כל זה אומר שצריך לנצל את הזמנים האלו, מי שכאן שומע את השיעור שהוא אברך, לדעת, לנצל את הזמנים האלה היטב. אבל האם, לא, אומר לך, מדרש לך תעסוק בצורכי ציבור, הקדוש ברוך הוא יהיה איתך. אז זה ביקורת של יותם על הזית והתאנה והתירוש, שאמרו, וואלה, לא מתאים לנו לאבד את הפנסי שלנו, ואת התירוש, ואת המתיקות, ושכולם מבסוטים עלינו, ולכת לעסק בצורכי ציבור, ולכת לנוע על העצים, ולבקר את האור, ולבקש מהאור, לא מתאים, אנחנו רוצים להישאר באזור הנוחות, בסייף זון שלנו וכל הדברים האלה. זה ביקורת. אז זה שתיים שעשהוה, שתיים רעות עשה עמי. הסירוב של גדעון מצד אחד, ללכת ולהיות מנהיג, ומצד שני, מניפולציות, כן? מניפולטור אומרים, אז כן, המניפולציה של אבי מלך, שקרת בריתות ורמאות וכל זה, כדי להביא את העוצמה אליו, תוך כדי שהוא בוגד בכל הערכים וכן זה הדרך. המשל הזה מספר שני סיפורים. סיפור אחד זה הסיפור של האטד. אתם באמת מאמינים שמהקוץ הזה יצא לכם משהו? ואין לו כלום מה לתת. הרי מה המהות של עץ? עץ יש לו פרי. אומר, אני כולי, לכן המשל פה למנהיג זה עץ. כי המהות של עץ זה, מה המהות של מנהיג? לתת לאחרים. להוביל אחרים אל עבר יעדים טובים ומבורכים. להוביל אחרים, לתת לאחרים את ה... את ה... את הכלים שהם צריכים, את הפרנסה, לדאוג לפרנסה, לדאוג לשלום בית וכו' וכו'. בסדר? וזה משל מתאים לעץ, כי העיקר בעץ זה הפרי. פרי שהעץ נותן למישהו אחר, הפרי של העץ לא בשביל עצמו. תכף ראש חודש שבט, אפשר לדבר על עצים. כן. 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 המהלך האלוקי הוא, זו שאלה מצוינת, ואני עונה לך במשפט הבא, אס לוקח קינג. כלומר, הבחירה החופשית של האדם היא מנצחת במרכאות כל תוכנית אלוקית. בסדר? התוכנית האלוקית היא שבני האדם יקחו אחריות, זו התוכנית, ולכן הוא ברא אנשים עם בחירה חופשית. ואם אנשים בוחרים לא נכון, אז יהיו תקלות, והם יצטרכו לסבול. בסוף זה יתוקן, הקדוש ברוך הוא לעזוב את עם ישראל, וכן על זה הדרך. וגם עכשיו במלחמה אנחנו ננצח, גם את החמאס, גם את חיזבאללה וגם את איראן, כי הקדוש ברוך הוא לא יעזוב את בריתו עם עם ישראל. אבל המחיר שאנחנו נשלם בדרך, תלוי בבחירה שלנו. אם בחרנו להאמין לכל מיני, לראות את הרוע מול העיניים ולא לטפל בו, כן, לראות אותו מול העיניים, זה לא היה רוע נסתר, הוא היה גלוי, כולם ראו אותו. אבל להגיד, לא, לא מתכוון, הוא לא זה, הוא רק מדבר. אז זה המחיר, יהיה מחיר, הוא צריך להילחם בתנאים פחות נוחים לנו. בסדר? ועכשיו אנחנו כולנו בעלי תשובה. כן, ביוסף. לא, משה לא סירב. משה אמר, יש מישהו יותר טוב ממני. אהרון. הוא לא אמר איזה, הוא אומר, אני לא בורח מאחריות, פשוט כדי שזה יצליח, אז תשים לב, הערת כאן הערה מאוד יפה, ואני מקווה שדקדקת בפסוקים. בפרשת שמות, כל פרק ג' וד' זה האירוע הזה. משה שואל את הקדוש ברוך הוא שתי שאלות. הוא אומר, א', למה שפרעה יקשיב לי? מי אני? וזה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תדאג, אני אהיה איתך. זה... ומשה מקבל את זה מיד. כל הפסוקים אחר כך, שני פרקים. משה אומר לקדוש ברוך הוא, אבל בני ישראל לא יאמינו לי. נענש. למה שלא יאמינו לך? כי הוא אומר, אני לא מעמד טבעי, אני לא הייתי שם, לא גדלתי איתם. אני 60 שנה כבר מנותק קשר מהם. אני, מי שעוד זוכר אותי בכלל בתור נסיך מצרי. אני לא אצליח בשליחות. יש לי בשליחה מועמד הרבה יותר מוצלח ממני, מי? אהרון. הוא מנהיג, הוא שם, הוא נביא. והקדוש ברוך הוא אגב מקבל, אומר לו, גם אהרוני, אל תדאג, הוא יבוא, הוא יהיה איתך, הקטע לפניו, אתה זה, הוא יהיה לך לפה, תתן לו אלוהים. בסדר? אבל הוא לא בורח מהשליחות, משה רבנו. אסור לברוח משליחות. אסור. אתם יודעים, אנחנו תכף י' שבט. י' שבט זה היום הנשיאות של הרבי. עכשיו, אחרי שנפטר הרבי הרייץ, הרבי סרב לדבר על שבכלל הוא... כעס, הוא לא כעס, אבל כאילו מי שהיה בא לדבר איתו שהוא הרבי, הוא מסתכל עליו ואומר לו מה? הוא אמר, אין לי שייכות לזה בכלל. מה אתם רוצים ממני? תלכו ממני, מה אתם רוצים? יש בעיה, אבל בסדר, יש בעיה, גם אני באותה בעיה, גם לי אין רבי עכשיו, או זה, נפתור אותה ביחד. שנה שלמה. ולחצו עליו מכל הכיוונים, ופנו אליו, ושלחו כתבי התקשרות, וכל מיני כאלה, והוא לא הסכים בשום פנים ואופן. והוא אמר, אם תלחצו עליי, אני אקח את הרגליים ואני יעלם ולא תמצאו אותי. ככה. וזה באמת, הוא באמת צדק. כי מי שמכיר את הרבי, את תולדות חייו לפני שהוא נהיה אדמור, הוא היה אדם מאוד מאוד מופנם ופנימי ומאוד לא ציבורי. מאוד לא ציבורי. איש בתוך העולם שלו הפנימי. וככה, מאוד לא מנהיג ציבור, וזה, איש פנימי לגמרי לגמרי. אז הוא אומר, זה לא... הרבי הרייץ היה מגיל צעיר, הוא כבר היה, אבא שלו מינה אותו להיות מנהיג של כל מיני דברים וכל זה, היה איש אישיות ציבורית ידועה. הרבי לא היה ככה. אבל אין. והחסידים מתעקשים. והחסידים התכנסו בלב ואמרו, זה תלוי בנו כמה נתעקש. ובסוף גם אשתו באה אליו ואמרה לו, אתה מסרב. אז מה זה אומר על כל מה שאבא שלי עשה? שכל המסירות נפש, הכל ירד לטמיון. אז כעבור שנה, קיבל על עצמו את הנשיאות. אנחנו היום ברוך השם מברכים על זה, נכון? שהקדוש ברוך הוא העמיד לנו כזה צדיק גדול כדי שנלך לאורו, אבל בסדר, בסוף אתה לא בורא, והרבי לא הפסיק לדבר על השליחות. לא, שכל אחד צריך לעשות את השליחות שלו, וזה השליחות שלי. כן, ראיתי היום, השבוע, ראיתי משהו מאוד יפה, נפלא, ממש, איפה ראיתי את זה? אני לא זוכר. איפה אני זוכר? היה איזה יהודי אחד, שהוא היה קצת ככה, הוא היה מרשה עצמו לדבר אל הרבי חופשי חופשי. בלי פילטרים. אז פעם, הרבי סיפר את הסיפור הידוע על אדמור הזקן, שנכנס אליו לכלא, השר, כשהוא היה בכלא נכנס אליו השר הרוסי, ואמר לו, מה זה שכתוב אצלכם בתורה? ויאמר אלוהים לאדם אייקה. מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע איפה האדם? ואז אדמור הזקן אמר לו, השאלת אייקה היא לא שאלת מיקום גיאוגרפי, אלא שאלה בחיים. איפה אתה בחיים? הנה עבור עליך כבר כמה וכמה שנים, והוא אמר, אדמור הזקן, תגיל המדויק של השר הזה, ושואלים אותך, אייקה, האם אתה עשתם החיים שלך מה שצריך, האם אתה מלא את השליחות שלך וכו' וכו'. ואומרים שהרבי אמר, והשאלת היא מעדנת אצל כל אחד ואחד, וכל אחד צריך לשאול את עצמו, אייקה, וכן על זה הדרך. הרבי גם הוסיף שהשאלה הזאת הצילה את אדמור הזקן. כי אדמור הזקן היה בכלא בכל כך דבקות, שהוא זכה להאסר על זה שהוא פרסם את התניה, שהיה חשש שהוא כמעט מרוב דבקות תפרח נשמתו. וכשהגיע השר הזה ושאל אותו אייקה, אז הוא נזכר, אדמור הזקן, שהאייקה שלו זה לפעול כאן בעולם הזה, איפה אתה? ואז הוא ככה... אז אותו אחד, שכמו שאמרנו, היה שואל את הרבי בלי פילטר, הוא אומר לו, רבי, אפשר לשאול את השאלה? הוא כתב לו מכתב. הוא אומר לו, אפשר לשאול מה האייקה שלך? אם אתה גם שואל את עצמך, האייקה, ומה התשובה שאתה עונה לעצמך? איזה תעוזה. אז הרבי ענה לו, אומר לו, בטח. גם אני שואל את עצמי, האייקה, מה השליחות שלי? ואני אגיד לך מה התשובה. השליחות שלי זה לגרום לאנשים אחרים להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא, לקיים תורה, לשמור מצוות, זה השליחות שלי. ולכן אם אתה רוצה לעזור לי לקבל תשובה טובה לשאלה שאני שואל את עצמי, אייקה, בוא תספר לי שקיבלת על עצמך להניח תפילין, וקיבלת על עצמך לשמור מצוות וזה, כי אז אתה עוזר לאייקה שלי, כי האייקה שלי תלוי בך. בסדר? אז כל אחד יש לו את השליחות שלו. המשל הזה כאן, משל יותם, בא לספר על כך שכשאתה לא מקבל שליחות, יש לזה נזקים, זה לא רק שנשארנו על מצב אפס, אנחנו יורדים למינוס, זה מה שקורה כאן. זה המשל הכפול, ולכן יש לנו את כל הסיבות לצפות, שכל מה שיקרה מכאן ואילך בפרק ת', הכל יהיה מה? מלא בבגידות, ברמאויות, בדברים שמאוד מאוד לא מאפיינים את עם ישראל עד לרגע הזה. אנחנו לא רגילים לסוג של מנהיגות מפיוזית כזאת, זה הכל מפיות, הכל כולם בוגדים בכולם פה. זה מה שהולך להיות. מה? והדרך של התנ"ך, הדרך של התנ"ך, לשים לנו כוכבית על המנהיגות המעוותת של אבימלך, זה הפסוק הזה, פסוק כ"ב. ויסר אבימלך על ישראל 3 שנים. ויסר לשון, שררה והשתלטות. הוא לא מלך. מלך זה עם מלכות, הוא לא מלך. הוא גם לא שופט, שופט הוא בוודאי לא ראוי להיות. צריך למצוא איזו מילה אמצעית, ויסר. והנה, וישלח אלוהים רוח רע בין אבימלך ובין בעלי שכם, אלה שזה. אלה שאיתם הוא גנב את הסוסים. ויבגדו בעלי שכם באבי מלך. לבוא חמאס 70 בני ירובל בדמם עשימו למלך אחיהם שהרג אותם על בעלי שכם שחזקו את אדם להרוג את אחיו. וישימו לו בעלי שכם הערבים על ראשי הערים ויגזלו את כל אשר יעבור עליהם בדרך ויוגד לאבי מלך. בעלי שכם בוגדים באבי מלך ומשתלטים על כל אזור שכם. מתחילים לגבות מיסים בצורה עצמאית. ופתאום אבי מלך מבין שאלה שהוא הלך איתם מנהלים נגדו מדיניות, והם גובים מיסים, והם בעצם הופכים אותו לבובה חסרת תוכן, כי אם אתה לא יכול לגבות מיסים, איזה מין שופט אתה? ואיזה מין מלך אתה? ומכאן עולם הבגידות ילך ויתעצם, ועל זה כבר נדבר בעזרת השם, בשבוע הבא, חזק וברוך.